השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו מתחילים את דף פי ג' באתר סיני, שיעור דף יומי של 10 דקות. הלימוד היום מוקדש לילוי נשמת רב יעקב דוד בן אברהם יהודה מצנר. כל מי שמעוניין לתת חסות או להקדיש דפים, נשמח אם יפנה אלינו דרך הצור קשר באתר. אנחנו מתחילים. ראינו בדף הקודם את הדין של איסי בן יהודה, שאמר שגם כשאתה שומר שיכול להיפטר על ידי שבועה, זה רק אם לא סביר שהיו עדים לאירוע. אבל אם היו עדים, תביא את העדים ותיפטר על ידי עדים ולא על ידי שבועה. עכשיו נראה שני מקרים שבהם רב הפסק איסי בן יהודה. מקרה ראשון, אנחנו בערך בשליש העמוד בפי ג' עמוד א', ההוא גברה. רבא אמר לסבל ששבר חבית של המעביד שלו בגלל שהוא נתקל באיזה זיז בולט, שזה מקרה של אונס ועקרונית אפשר להישבע ולהיפטר, שיביא עדים, כי זה מקום שהיה עומי אדם וסביר שהיו עדים. מקרה שני, רבא אמר לשליח שקנה 400 חביות יין בשביל מישהו, ואז השליח טען שהם החמיצו, שיביא עדים שבאמת הוא קנה יין טוב, כי זה אירוע שאנשים היו שומעים עליו, יש לו קול עם 400 חביות מחמיצות, לכן צריך עדים. עכשיו אנחנו חוזרים לנושא המרכזי של המשנה הקודמת, מה נחשב פשיעה ומה נחשב אונס. יש פה חידוש גדול של רב חייא בר יוסף. הוא אומר שיש מצבים שהם מצבי ביניים, שהם חצי פשיעה, חצי אונס, והחידוש עוד יותר גדול שלא אומרים פה המוצאים החברו עליו ראייה, אלא הוא תיקן תקנה מיוחדת שומר או הפועל ישלם חצי נזק. מה זה המצב הזה? שסבל נושא מסע בכלי שנקרא איגרה. זה איזשהו מוט ששמים על הכתף, והמנהג של הסבלים היה שהם היו נושאים בזה משקל שהוא יותר ממשקל שאדם אחד אמור לסחוב, אבל הוא פחות ממשקל ששני אנשים אמורים לסחוב. כלומר, לא מצופה שהוא יעשה את זה בפעמיים, אבל זה גם משקל יותר גבוה ממה שאמורים לעשות בפעם אחת. ולכן, כיוון שזה באמצע, אם זה נשבר, אז הפועל ישלם חצי נזק, כי זה קרוב לפשיעה וקרוב לאונס. אבל אם הוא נושא בדיגלה, שזה איזשהו כלי שהיה אפשר לסחוב בו משקל ששני אנשים אמורים לסחוב, וזה ודאי שהפועל היה אמור לעשות בפעמיים ולא בפעם אחת, פה זה כבר פשיעה גמורה והוא חייב נזק שלם. וסיפור אחרון שמסכם לנו את הפרק ונותן לנו איזשהו מסר שלמרות שלפעמים אדם יכול לתבוע את הפועל שלו, יש מידת חסידות לא לעשות את זה. רב אמר לרבא ברבר חנה ביחס לסבלים ששברו חבית שלו, והיה מדובר בסבלים עניים, לא רק שיחזיר להם את הערבון שהוא לקח מהם, מהפסוק למען תלך בדרך טובים, אלא שאפילו ייתן להם מזכורת. מהפסוק ואורחות צדיקים תשמור, וסיימנו את הפרק, אדרן הלך הסוחרת האומנין, ואנחנו מתחילים את פרק הסוחרת הפועלים. הפרק שלנו ברובו, חוץ מהדף החצי האחרונים, עוזב את דיני שמירה ועוסק ביחס בין מעביד לבין עובדים שלו, מהם הדרישות ההדדיות, מה תנאי העבודה. והמשנה הראשונה אומרת שהזמני העבודה, המזון שבעל הבית צריך לספק וכולי, זה דברים שאם הם נקבעו מראש, אז הולכים לפי מה שקבעו, ככה תוספות אומר. אבל אם הם לא נקבעו מראש, אז הולכים לפי מנהג המדינה, ובעל הבית לא יכול לדרוש מהם יותר, לא יכול להגיד להם לקום מוקדם יותר, לעזוב מאוחר יותר, וכו'. הגמרא שואלת פשיטה, ועונה הגמרא, אפילו שהוא שילם להם יותר מהרגיל, הוא לא יכול לומר, אני שילמתי לכם יותר בהנחה שאתם תבואו יותר מוקדם, אלא הם יגידו לו, שילמת לנו יותר בהנחה שנעבוד יותר טוב, אבל את זמני העבודה לא משנים, אלא אם כן סוכה מראש. ואז בא ריש לקיש, וריש לקיש כן נותן זמני עבודה, הוא אומר שפועלים מתחילים מהזריחה, לא לפני, אבל מסיימים קצת אחרי השקיעה בצאת הכוכבים. והגמרא שואלת למה צריך זמנים, הרי אמרנו שהכל לפי מנהג המדינה. אומרת הגמרא שתי אפשרויות, אפשרות אחת שאין מנהג באותו מקום, כלומר שזה עיר חדשה שבאו אליה מהרבה מקומות שונים אז אין מנהג אחד. אפשרות שנייה שהתנאי של ההעסקה היה שהוא סוחר אותם לפי דיני התורה. לכן ריש לקיש אומר מה זה הברירת מחדל של התורה. עכשיו ריש לקיש למד את זה מפסוק בתהילים ק"ד מברכי נפשי, תזרח השמש היא אספון, החיות הולכים כשהשמש זורחת ואז האדם יוצא לעבודה שלו, ובסוף כתוב ולעבודתו עדי ערב שזה צאת הכוכבים. אז האדם עובד מהזריחה ועד לא השקיעה אלא צאת הכוכבים. עכשיו, כיוון שכבר הזכרנו את הפסוק, אז יש לנו עוד דרשה יפה על הפסוק, ואחר כך סיפור מדהים. הדרשה, אומר רבי זיירא או רב יוסף, הוא מתחיל כבר מהפסוק לפני, תחשת חושך ואי לילה, זה העולם הזה שהוא דומה ללילה, בו תרמוס כל חייתו יער, שיש רשעים בעולם הזה שהם חופשיים כמו חיות, אבל יום אחד תזרח השמש לצדיקים, ואז יאספון הרשעים לגיהנום, ואל מעונותם ירבצון, זה הצדיקים, שלכל אחד יש מקום שמתאים לדרגה שלו בעולם הבא. יצא אדם לפעולו, צדיקים יצאו לקבל את השכר שלהם, ולעבדתו עדי ערב, שמי שסיים את חייו בצדיקות, הוא יקבל את השכר. ועכשיו סיפור מדהים של רבי אלעזר ברבי שמעון. אנחנו בשליש העמוד בעמוד ב'. רבי אלעזר ברבי שמעון פגש איזשהו בלש משטרתי וראה אותו שהוא תופס גנבים. והוא שאל אותו, איך אתה יודע שהם באמת גנבים? הרי למדנו בפסוק, מבר חינפשי, הפסוק שהרגע למדנו עליו, בוא תרמוס כל חי תויר. ומכאן שהרשעים הם כמו חיות שהם יודעים להחביא את מעשיהם, או שהוא הביא לו פסוק אחר, יערוב במסתר כאריה בסוכו, אז איך אתה יודע שמי שאתה תופס הוא באמת הגנב ואתה לא תופס אנשים תמימים? אמר לו הבלש, מה אני אעשה? יש לי תפקיד לתפוס גנבים, אני צריך לתפוס מישהו? אז אמר לו רבי אלעזר, בוא אני אביא לך שיטה יותר טובה. אתה הולך בשעה הרביעית ביום לחנות שמוכרת משקאות ותראה את האנשים ששותים. אם אתה רואה מישהו ששותה והוא עייף בצורה יוצאת דופן, תשאל עליו. אם הוא תלמיד חכם, כנראה שהוא קם מוקדם ללמוד תורה, ולכן הוא עייף. אם הוא אדם שעובד, אז הוא קם מוקדם לעבודה שלו, שזה אולי גם קשור לנושא הקודם, מתי צריך לקום. אם הוא עובד בלילה, אז כנראה הוא עבד בלילה, ואפילו אם תאמר בלילה לא שמעת רעש מהבית מלאכה שלו, אולי הוא עובד במלאכה שהיא מאוד שקטה, כמו רידוד של חוטי נחושת, אז הוא כנראה לא גנב. אבל אם הוא לא אף אחת מהאפשרויות האלו, והוא בכל זאת עייף, אז מה הוא עשה ער בלילה? כנראה שהוא הגנב, ותתפוס אותו. אותו בלש כנראה סיפר על השיטה החדשה, והמלך שמע על זה והתלהב מרבי אלעזר, ואמר, קריה לדיגרת אי ולהבי פרוונקה, כלומר זה שחשב על השיטה, שהוא יבצע אותה והוא מינה אותו לתופס גנבים. ורבי אלעזר באמת עשה את השיטה הזאת ותפס המון גנבים, אבל היו כאלה שלא אהבו את זה. רבי יהושע בן כוח אמר לו, חומץ בן יין, כלומר רשע בן צדיק, למה אתה מוסר יהודים על המלכות של הגויים? אז הוא אמר לו, אני מכסח קוצים מן הכרם, כלומר אני מנקה את עם ישראל מהרשעים שבו. אמר לו רבי יהושע בן כוח, תן לקדוש ברוך הוא לעשות את זה, יבוא בעל הכרם ויחלה את קוציו, זה לא התפקיד שלך. בכל אופן זה הוויכוח, אבל הוא המשיך בדרך הזאת רבי אלעזר, ויום אחד הוא פגש איזשהו כובס, וגם הכובס אמר לו בחוצפה, חומץ בן יין, ורבי אלעזר הניח שאם הוא כזה חוצפן, כנראה שגם הוא רשע, והוא אמר לשוטרים שלו לתפוס אותו, והם תפסו אותו, והם רצו לתלות אותו, ואחרי שרבי אלעזר נרגע, כנראה הוא התחרט ורצה להציל אותו, הוא רצה לפדות אותו ולא הרשו לו לפדות אותו, והוא אמר עליו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, אם לא היית מדבר ככה, כל זה לא היה קורה. בכל אופן בסוף באמת תלו אותו. ורבי אלעזר פחד שאולי באמת הוא מסר מישהו שלא היה חייב מיטה, והוא עמד מתחת לעץ שתלו אותו עליו ובכה, ואז אמרו לו, לא כתוב פה מי, אל יראה בעיניך שהוא ובנו בעלו נערה מאורסה ביום כיפור, כלומר מגיע לו מיטה, אל תדאג. ואז רבי אלעזר שמח ואומר, כנראה שיש לכליות שלי אינטואיציה טובה, הכליות הן יועצות, הוא הניח ידיו על הבטן, על הכליות, ואמר, סיסו בני מאי, סיסו, כלומר אפילו במקום שבו התלבטתי צדקתם, אז במקום שאני בטוח כי יש סברה כמו הגנבים שתפסתי, אז זה עדיין נכון, ולכן מובטח אני בכם בכליות שאין רימה ותולעה שולטת בכם. אבל עדיין הוא לא נרגע, הוא עדיין פחד שאולי זה באמת לא היה נכון. ואז עשו לו ניתוח, הרדימו אותו באיזשהו סמרדים ועשו לו שאיבת שומן, הוציאו לו ערימות של שומן, רש"י אומר שהוא היה מאוד מאוד שמן. ודרך אגב רואים פה שעשו ניתוחים בהרדמה כנראה מלאה כבר בתקופת הגמרא ולא רק במאה ה-19. בכל אופן את השומן שהוציאו שמו בשמש, ושומן אמנם לא מסריח בשמש, אבל יש בשומן חלקים אדומים שזה מוגדר כבשר, וזה כן אמור להסריח וגם זה לא הסריח, ובדבר הזה היה סוג של ראיה שרבי אלעזר צדק, והוא קרא לנפשו אף בשרי ישכון לבטח. זה הסוף של הסיפור כאן, הוא ממשיך בפידלת עמוד ב', נראה זה בדף הבא, שעדיין לא לגמרי נחת דעתו, הגענו לשורה האחרונה בעמוד, והגמרא מספרת שסיפור דומה קרה לרבי ישמעאל ברבי יוסי, שגם הוא היה לו תפקיד לתפוס גנבים יהודים, ובא אליו אליהו נביא ואמר לו, עד מתי אתה מוסר עמו של אלוקינו להריגה? אז הוא אמר לו, זה התפקיד שלי, מה אני אעשה? אז הוא אמר לו, אבא שלך גם היה צריך לברוח בגלל זה לאסיה, אתה תברח ללודקיה. ונסיים בסיפור שמשתתפים בו שני הבלשים שדיברנו עליהם, רבי אלעזר בן שמוע ורבי ישמעאל ברבי יוסי, ששניהם היו שמנים במיוחד, וגמרא אומרת שהיה אפשר להעביר צמד בקר מתחת לבטן שלהם כשהם היו ביחד, ומסופר שפגשה בהם איזה מטרונית הרומאית אחת וטענה שבניכם אינם שלכם, כי אתם כל כך שמנים שאתם לא יכולים להזדקק לנשותיכם. הם, כדי שלא יוציאו לעז על הילדים שלהם שממזרים, אז הם ענו לה, למרות שיש לנו כלל של אל תען כסיל כי יבלתו, אז הם אמרו לה, נשותנו אפילו יותר שמנות. אז היא אמרה, אדרבה, עוד יותר קשה להזדקק. אז הם ענו לה שתי תשובות, או אהבה דוחקת את הבשר, שמרוב אהבה זה אפשרי, או כי חאיש גבורתו, שאם יש איבר גדול זה אפשרי, והגמרא מתארת את הגודל של האיברים של רבי ישמעאל ברבי יוסי ורבי יוחנן ואת הכרס של רב פאפה. כדאי מאוד לראות בפרשנים בנושא, אז רק נגיד הערה אחת של המהרש"ל, שהגמרא מלמדת אותנו שלמרות שהם היו בני אדם עם גוף, עם יצרים, בכל אופן הם היו צדיקים גמורים. והגענו לשליש של פ"ד עמוד א', עד כאן.